אמורים היו להשתחרר ביום שבת. נמסר כי הם ישוחררו במקביל להעברת ארבעת החללים החטופים, בנוסף לשחרור נשים וקטינים פלסטינים. לפי דיווח של רשת קודס, המזוהה עם ארגון הטרור, העברה תתקיים מחר תחת פיקוח מצרי. בישראל אישור שמסתמן שאכן יש הסכמות בנוגע לשחרור ארבעת החטופים החללים בתמורה לשחרור המחבלים. המגעים לשלב ב' של העסקה לאחר שדחה אתמול בכמה ימים את הגעתו לאזור, שליחו של הנשיא טראמפ למזרח התיכון סטיב ויטקוף אומר הלילה כי ישראל צפויה להוציא בימים הקרובים משלחת מסע ומתן לדוחה או לקהיר. ויטקוף שחשף כי נפגש בימים האחרונים ארבע פעמים עם ראש צוות המסע ומתן השר רון דרמר, ציין ששוחח גם עם גורמים בקטר ובמצרים, ובחפוף להתפתחות השיחות איתם ייתכן ויגיע לאזור כבר ביום ראשון. באירוע של הוועד היהודי האמריקני הדגיש ויטקוף כי המטרה העיקרית חייבת להיות החזרת החטופים וכי חמאס לא יוכל לשלוט ברצועה ביום שאחרי. הוסיף אמירה מפתיעה לפי הלבנון עשויה להצטרף להסכמי אברהם וכך גם סוריה. חיל האוויר תקף אמש מספר פעמים יעדים בדרום סוריה. לפי דיווחים מקומיים, שני בני אדם נהרגו בתקיפה ומספר נוספים נפצעו. דובר צה"ל התכן שצה"ל תקף מטרות צבאיות בהן מפקדות ואתרים המכילים אמצעי לחימה, מכיוון שהם מהווים איום על אזרחי ישראל. גם שר הביטחון ישראל כץ התייחס לתקיפה ואמר, לא נאפשר לדרום סוריה להפוך לדרום לבנון. כל ניסיון של כוחות המשטר הסורי וארגוני הטרור במדינה להתבסס במרחב הביטחון בדרום סוריה יענה באש, מסר כץ. הבוקר יובאו למנוחות בני משפחת ביבס, שירי אריאל וכפיר שנחטפו מניר עוז ב-7 באוקטובר ונרצחו בשבי ארגוני הטרור ברצועת עזה. מסע הלוויה יצא לקראת השעה 8 מראשון לציון, והציבור מוזמן ללוות משפחת ביבס בדרכה האחרונה. ההלוויה סגורה למוזמנים בלבד. לקראת ההלוויה, שורת אתרים ברחבי הארץ נצבעו בחתום, כמו כן דיוני מליאת הכנסת ייפתחו בדקה דומייה. צה"ל הציג אמש לתושבי קיבוץ נחל עוז את ממצאי התחקיר על טבח 7 באוקטובר. כתבנו גלעד שלמור.
האלוף דן גולדפוס, יחד עם קצינים נוספים, הציג לחברי קיבוץ נחל עוז את פרטי האירועים של 7 באוקטובר, שבו נרצחו בקיבוץ 15 תושבים ושמונה נחטפו. שמונה מהם עדיין נמצאים בעזה. התחקיר נפתח בהתנצלות מצד האלוף גולדפוס בשם הצבא, ולאחר מכן התקיים שלב של שאלות ותשובות, במטרה לדייק את פרטי האירועים הנוראים שקרו באותו יום של 7 באוקטובר.
חשד לרצח כפול בנצרת, שני גברים בשנות ה-30 לחייהם נורו אמש למוות בתוך רכב. צוות מד"א שהגיע למקום מצא אותם ללא סימני חיים ונאלץ לקבוע את מותם. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
החבר'ה שלי קוראים לי בן בן סבוך, כי גם הלוואה לרכב אני מסבך.
בן בן, אין מה להסתבך.
מימון ישיר.
עושים את זה פשוט.
כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
מצד אחד, מנור המבטחים מציע עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. מצד שני, אין צד שני, זה מנור המבטחים.
כוכבית 9699.
מנור המבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
בוקר טוב, אחרי לילה של קרה, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, אבל הן עדיין נמוכות מהרגיל, בהיר רוב הזמן. מחר נמשיך את מגמת ההתחממות, מזג אוויר נוח. בשישי נוח בשעות היום, ובלילה צפי לגשמים מקומיים, בעיקר במישור החוף, הם יתפשטו גם לחלקים הפנימיים של הארץ. בשבת מעונן עם גשמים קלים מדי פעם.
מצד אחד, מנור המבטחים מציע עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. מצד שני, אין צד שני, זה מנור המבטחים.
כוכבית 9699.
מנור המבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
החבר'ה שלי קוראים לי בן בן סבוך, כי גם הלוואה לרכב אני מסבך.
בן בן,
אין מה להסתבך.
מימון ישיר.
עושים את זה פשוט.
כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
את החדשות מוביל שידור עומר פרימט, ועד כאן מחדשות 12.
תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
שלום לכם, בוקר טוב, תוצרת הארץ, אנחנו עם עוד מהדורת יום ד'. אנחנו איתכם עד השעה 7, תוכנית שעורך ומפיק רותם מתיאס, נגיד תודה גם ליובל יונה, לבאי קברט, לכל העוסקים במלאכה, יניב שברץ על הפיקוח הטכני, סמדר נועה כאן לצידנו, כמידי יום, מאזינה קבועה, וגם נותנת טיפים, תדעו לכם. מה יותר מעניין, מה פחות מעניין. 96 FM ו-91.5 FM אלו התדרים הקלאסיים שלנו, אם אתם יוצאים ככה מאיזה טווח קליטה, הורידו את האפליקציה שלנו, רדיו כל רגע בעברית, בגוגל פליי ובאפסטור, תתקינו תהנו, וגם אתר האינטרנט שלנו, שם תוכלו למצוא את כל הקטעים שפספסתם, 96fm.co.il, תוצרת הארץ, התוכנית היחידה ששמה את החקלאות הישראלית במרכז, ואנחנו עושים זאת עם יד על הלב, כל בוקר. כל יום. היום אנחנו נדבר גם על הכרה האמתנית שאימה לפגוע בתוצרת, איך מתמודדים איתה, על הפיתוחים השונים כדי להתמודד עם כל מיני נזקי טבע. נכיר לכם חקלאים כרגלנו, וכמובן איך אפשר בלי צלילים נעימים לבוקר. תוצרת הארץ, יום רביעי, יוצאים לדרך.
זוכת פרס אגודת העיתונאים לשנת 2024.
אנחנו עכשיו רוצים לדבר על נזקי מזג האוויר, דיברנו על הקרה, דיברנו על המחסור אתם יודעים, במים היה פחד של ברד, פחד של שלג כבד, בסוף בסוף נשארנו עם קורל מאוד מאוד מאכזבת, אבל קרה הייתה גם הייתה, בין אם בעמקים, בין אם בהר, אנחנו רוצים לומר שלום ובוקר טוב לדוקטור ליאור רובינוביץ', הוא חוקר בכיר במו"פ צפון במיגל ומרצה בכיר בתל חי, שלום לך.
שלום.
בוא קודם כל לפני שנתחיל תספר לנו קצת על המחקר ועל הפיתוח שאתם בעצם מנסים לעשות, אחרי זה נדבר על קורל המאכזבת.
בסדר, הדרך היא לא כזאת מאכזבת, תלוי את מי אתה שואל, אבל המחקר שלי עוסק, דרך אגב אני לא לבד, אני עובד בשיתוף פעולה עם חוקרים נוספים ומדריכי הגידול במשרד החקלאות ומדריכים נוספים, ובעצם אנחנו חוקרים בשנים האחרונות אמצעים ודרכים להתמודד עם נזקי אקלים קיצוני. עכשיו, נכון שחורף וקר לנו, אבל בוא לא נשכח, לפני כמה חודשים בודדים, הטמפרטורות פה חצו את ה-45 מעלות, ואני מזכיר שזה בצל. והעצים חווים טמפרטורות הרבה יותר גבוהות, כי הם בשמש. זאת אומרת, יש לנו משרה טמפרטורות שיכול להגיע למשל כמו הלילה, למינוס 3.5, בעמק החולה עד לפלוס 45. בוא נגיד, מאפיינים מאוד מאוד ייחודיים לאקלים הישראלי ובאזורים שבהם גדל האבוקדו.
עכשיו, הזכרת את הקיץ, 45 מעלות, אנחנו דיברנו כאן על עגבניות שנשרפו, מטעים שלמים בגידולי שדה ועוד על הרבה מאוד נזקים. בסוף בסוף, חקלאי שלא לוקח בחשבון את הנזקים, תסכים איתי, דוקטור רובינוביץ', הוא לא חקלאי טוב. כולם לוקחים את הנזקים כמובן מאליו, הם יקרו.
בסוף כן, צריך לקחת כל חקלאי טוב, עושה לעצמו תחשיב כלכלי, בסוף חקלאות זה עסק כלכלי לכל דבר ועניין, וכל חקלאי צריך לקחת בחשבון את אירועי הקיצון. ומה שאנחנו רואים בעקבות תופעת השינוי האקלים, שאומנם האינטואיציה אומרת לנו שבעצם יש התחממות גלובלית, אבל אנחנו בעצם בעלייה בתדירות אירועי הקיצון. גם אירועים קרים וגם אירועים חמים מאוד, ולכן בהחלט צריך לקחת את זה בכל תחשיב כלכלי שחקלאי עושה, ובעצם המחקר שלנו בא לתת פתרונות לאותם אירועי קיצון. בין אם זה דרך אמצעים כאלה אחרים ואחרים שיש על המדף או שאנחנו מפתחים, ובין דרך עם פיתוח של זנים עמידים יותר למשל.
זאת אומרת, הפיתוח יכול להיות פיתוח טכנולוגי, אמצעי, מוצר דומם שמגן על העץ, מגן על הפרי, כן. מלבישים את זה עליו, לא יודע מה, הוא מחמם אותו, אני לא יודע, וזה גם יכול להיות פיתוח ביולוגי, בין אם זה דשנים שעוזרים לו לפתח הגנה טבעית, ובין אם זה זנים שהם ממש עוברים החלאה.
בדיוק, לגמרי.
ואתם, את הניסויים שלכם עושים על אבוקדו?
ככה, המחקר שלי מתמקד בעיקר באבוקדו, הקולגות שלי עוסקים גם למשל, חלקם בבננות ובמנגו.
שזה בננה ואבוקדו, אנחנו כל כך, מנגו גם כן, שלושת הגידולים, גידולי הזהב כאן אצלנו בגליל ובעמקים.
כן, לגמרי. ויש גם כאלה שעוסקים בנשרים, דווקא בהיבט של ההתחממות, שיש פחות שעות קור, וצריך לראות איך עוזרים לצמח לצבור יותר שעות קור על מנת שיפרח וישא פירות. במחקר שלנו באמת אנחנו מתמקדים באבוקדו, זה הנושא שלי, ופיתחנו בשנים האחרונות אמצעים שונים ומשונים. לאחרונה הוצאנו דפון בשיתוף עם דפון מידע, בשיתוף עם מדריכי הגידול ממשרד החקלאות, כיצד להתמודד עם הקרה שהייתה צפויה ואכן הגיעה בסופו של דבר, וסקרנו שם ארבעה אמצעים שונים, עיקריים.
תן לי אותם.
בדיוק, אז קודם כל את רשתות הצללה, אנחנו רואים שזה פתרון שהוא מאוד, מאוד יעיל.
שכמה כמה מעלות הוא מעלה? בכמה מעלות הוא מעלה
את ה... אז יש לזה שאלה מצוימת, כי הוא לא מעלה כמעט כלום. עקרון הפעולה של הרשתות זה להגן מהקרינה של הבוקר. אני מזכיר שבלילות קרה, אנחנו, אין גשם, השמיים בהירים, וזה אומר שבבוקר ממש מוקדם, יש שילוב גם של טמפרטורות מאוד נמוכות, למשל בעמק החולה היה טמפרטורות מתחת לאפס עד 8-8.5 בבוקר.
היום, גם, לקח את הבנות בשלוש מעלות צלזיוס, אמרתי לעצמי, מה קורה כאן?
ועם השילוב, עם הקרינה זה שילוב קטלני. ובעצם מה שהתפקיד של הרשת...
זאת אומרת, מראה, זה חשוב, דוקטור רובינוביץ', לחובבי האבוקדו, אתה אומר, הקרה, האבוקדו יודע להתמודד איתו. הבעיה זה השילוב עם הקרינה.
השילוב עם הקרינה הוא מכפיל נזק, כלומר, תלוי מה עומק הקרה, כן? אבל אם יש לי קרה שהיא יחסית מינורית, אבל אני מוסיף לזה את קרינת השמש החזקה, אז יש לי בעצם נזק כפול מכופל, שפה הרשת נכנסת ומגינה על העצים בצורה מדהים. מאוד מאוד טובה. ראינו את זה כבר הבוקר, עצים שהיו מכוסים תחת הרשת, לא ראינו שום נזק, עוד פעם, זה בפרספקטיבה של כמה שעות, צריך לחכות שבוע כדי לראות את מלוא הנזק, אבל כבר ראינו שאין נזק בכלל, לעומת עצים שלא היו מכוסים, שממש כבר אפשר לראות את העלים, את הצריבה של העלים, ואת החמה, הפיקי הפריחה הופכים חומים. בעוד כשבוע ממש אפשר לגעת בהם והם מתפוררים. וזה בעצם הנזק המשמעותי מאוד של הקרה.
אגב, אתם בודקים את כל זני האבוקדו, או שאתה מתמקד בזן אחד?
אז בנוסף למשל לאמצעי שאני ארחיב בהמשך עוד עליהם, אנחנו גם, יש לנו חלקת מודל שבה אנחנו בוחנים בעמק החולה, באזור הכי קר בערך שמצאנו, איך אנחנו מגדלים אבוקדו ונמנעים מהנזקים, מקטינים את הנזקים האקלימיים, ושם אנחנו בוחנים בין היתר גם מספר זנים של אבוקדו, כדי לראות אם יש זן שיותר מתאים לזורים בעלי אפיון של
הקליפה. שהקליפה שלו אולי יותר רבה, ולא יודע, אני באמת, אני סתם...
חשוב להגיד שכבר בחלק הזה של השנה, רוב החלקות שמועדות לקרה כבר נקטפו.
נכון.
זאת אומרת, אנחנו לא מסתכלים דווקא על העמידות של הפרי, אנחנו יותר מסתכלים על העמידות של העץ. זה תכונה של העץ, תכונה גנטית של...
אגב, האבוקדו בניגוד לנשירים לא צריך את הקור הזה?
האבוקדו מגיע אלינו ממרכז אמריקה, הוא לא מכיר טמפרטורות של מינוס.
הבנתי.
אם תביא את החברים שלו ממרכז אמריקה, הם יגידו לו, מה אתה משוגע, מה אתה עושה?
הוא יותר בקטע של טרופיקה, לאזורים טרופיקני.
אזורים הרבה יותר ממוזגים, כן.
אוקיי, קח אותי לעוד שלושה פתרונות.
הפתרון נוסף שראינו את המגדלים משתמשים בו בצורה יחסים נרחבת, זה המטרה מעל הנוף, למעשה מתיזים מים, המטירים מים, בסיכות די גבוהות, מעל נוף העצים, מה שקורה המים קופאים והקרח שנוצר הוא בעצם מגן על העצים מהקרה. זה נשמע קצת פרדוקס, כי רואים ממש את העצים עם נטיפי קרח עליהם, אבל דווקא הקרח הזה בתהליך מעבר הפאזות של המים מנוזל למוצק, המים משחררים חום, זה נקרא חום כמוס, ובעצם זה שומר על העץ מפני הקפיאה, וזה משהו שפועל בצורה נהדרת. כמובן יש על זה הגבלות של ספיקות, וזה חייב להיות מים באיכות גבוהה וכן הלאה וכן הלאה, אבל זה עובד בצורה נהדרת.
אבל אתה יודע, יש חיסרון, אנחנו, אתה יודע, לא רוצים להשתמש במים שלא לצורך, למרות שזה צורך די חשוב, המים נכון. יקרים.
נכון, נכון, ומה קורה כשעכשיו 1,000 דונם ביחד רוצים להפעיל מתזים בספיקות גבוהות, יש גם בעיה עם זה. שוב, סך הכל, אנחנו בעצם פיתחנו פתרונות, או יותר נכון סל של פתרונות, שכל מגדל יכול לבחור לעצמו את הפתרון שהכי מתאים לו. אז המתזים זה למשל לחלקות קטנות שמאוד קרות. הרשתות זה לאזורים יותר נרחבים, והפתרון השלישי למשל זה מערבלי רוח, מעין טרנים גבוהים כאלה שיש להם פלופלור גדול כזה, שמערבב את שכבות האוויר השונות בגבעים השונים, וככה מעלה את הטמפרטורות, ואנחנו בעצם יודעים שהמעברים האלה פותחו בעיקר למטעי נשירים ומשם הם הגיעו, וזה מעניין מאוד לראות מה יהיה האפקט שלהם במטעי אבוקדו, שכאמור הלווה שלהם מאוד צפופה ולהעביר קצת יותר קשה לעבור בין השורות. אני מניח שהעילות תהיה יותר נמוכה, אבל זה מה שבאמת המגדלים כבר משתמשים ומיישמים את זה בשטח, ויהיה מעניין לראות מה האפקט של זה בסופו של דבר.
אני מעריך גם דוקטור רובינוביץ' שאם ככל שהמחקר שלכם יתפתח ויצליח, גם אתה יודע, קנת, שאנחנו יודעים שזה קרן לנזקי טבע, תרצה, נכון, שכל החקלאים עושים את מה שאתם אומרים לפני שהם באים לבקש פיצויים.
כלים של
ביטוח כאלה.
כן, אני בצד המחקרי יותר, אבל יכול להיות שקנה, תיתנו איזשהו פרמיה מופחתת למי ששם אמצעי הגנה כאלה או אחרים. אנחנו גם מקווים שיהיו גורמים בממשלה, משרד החקלאות, שעזרו לממן לחקלאים את אמצעי הגנה אליהם, מכיוון שאמצעי הגנה אליהם יקרים. אין ספק שיותר קל לגדל אבוקדו בלי שום אמצעי הגנה, אבל הבעיה מה קורה ברגע שמגיעים אירועי הקיצון, ואין מה לעשות, הם בסופו של דבר מגיעים.
כן, דיברנו כבר הרבה מאוד זמן על ביטחון המזון ועל הצורה שבה המדינה פועלת. אני מסכים לגמרי עם הסיפה של הדברים. המדינה צריכה להיכנס ולהכניס את היד לכיס. לא מצפים ממנה לעשות את זה עכשיו, כשיש מלחמה עדיין, אבל צריך לחשוב פני עתיד. תשמע, אולי קח אותי רגע לסיום, לפן הפרטי שלך, זה כיף, כן. עבודה כיפית, לא? ואיפה אתה גר?
מה, היום הסתובבתי במטה עמק החולה, אני רואה את החרמון המושלג לידי, נטיפי שלג על עצי אבוקדו, נטיפי קרח על עצי אבוקדו, מחזה מרהיב.
מדהים.
בהחלט יש לנו עבודה מעניינת, דרך אגב, אני מאוד קיוויתי שתהיה קרה, אבל אך ורק מעל חלקת הניסוי שלנו, ושהחקלאים לא ייפגעו, בסוף מה לעשות, זה היה קצת יותר נרחב.
היה יותר נרחב, אבל גם זה בסדר. לומדים מזה.
לגמרי.
דוקטור ליאור רובינוביץ', חוקר בכיר במו"פ צפון, מגל, מרצה בכיר בתל חי, מגנים לנו על התוצרת. בעתיד, תודה רבה.
תודה רבה לך.
להתראות.
ביי ביי.
בחסות, קצביית ביף שטראוס הכשרה לאנשים שמבינים בשר. משפחת שטראוס, דור שלישי למגדלי בקר, מביאים לכם נתחי בשר משובחים וטריים מחוות גידול בגליל. קצביית ביף שטראוס, תחנת דלק סונול בכניסה למושב שדה אילן. טלפון 050-995-0001.
פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת גלקסי S25 ומקבלים אוזניות בד 3 ב-199 שקלים בלבד, או אוזניות בד 3 פרו ב-299 שקלים בלבד, וגם טריידין אמרה במחירים משתלמים במיוחד. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
מצאתי רכב עם קילומטראז' נמוך, מחיר טוב, אחריות מורחבת וגע...
אופרייט?
בדוק שזה אופרייט. מחפשים רכב? בדוק שבאופרייט. מגוון רכבי עד שנייה בהנחות מיוחדות, אפשרות לטריידין אמרה, מימון ואחריות מורחבת. חייגו, כוכבית 30 ב-1.30, בדוק שאסור לפספס, בדוק שזה כפוף לתקנון.
וינטר סייל ברשת גוד נייט, 35% הנחה על מגוון מזרני סרטה, מותג המזרנים המוביל בארצות הברית. גוד נייט.
שבוע המחירות של פעם בדור על דלתות באיכות רב בריח, רק השבוע, פרטים באתר
רק רב בריח.
אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
אל תתפשרו על פחות מהטוב ביותר. השליחת הצבעוני והאיכותי של מרלט, לשמירה על המראה והעמידות לאורך זמן. להשיג עכשיו בקרמיקה טורן בהנהלת אישם סלמה. קרמיקה טורן, אזור תעשייה קדמת הגליל, היזהרו מחיקויים.
הרוק הזה אופטיקל. אירוקה בסופר פארם זה אופטיקה. ועכשיו, מגוון משקפי מולטיפוקל רק ב-699 שקלים. וגם, בדיקת ראייה חינם על ידי אופטומטריסטים מוסמכים. אירוקה בסופר פארם, רשת האופטיקה הגדולה בישראל. כפוף לתנאי הטבה.
העיר שלך הכי מעניינת אותך, גם אותנו. חדש, אפליקציית מיינט, יישומון המקומונים שמסקר בשבילך את כל מה שחדש ומעניין בעיר שלך. הורידו אותו חינם עוד היום.
היפה בנשים על האדמה
כרתם הברית, הם בנו את ביתן. והיא בשלה נרכבה כמו תפוח, על אור הכתיפה היא לובשת לבן. כמעט בטוחה שהוא חלף עם הר,
זוכת פרס אגודת העיתונאים לשנת 2024.
טוב, אנחנו, כמו שאמרנו, אנחנו הולכים לסכם את המופע של קורל, שהבטיחה הרבה, קיימה הרבה פחות, ובכל זאת הובילה לנזקים, נזקים של כפור וקרה, ואנחנו על זה בדיוק רוצים לדבר עכשיו, על השינויי אקלים שמגיעים אלינו. אף אחד לא חשב שבינואר ובפברואר אנחנו לא נחזה במופעי גשם. יש מי שמתריע על זה כבר הרבה מאוד זמן, לירון עמדור, דוקטור, מומחית לחקלאות ומערכות מזון. שלום לך.
שלום.
את יודעת, אנחנו מדברים הרבה לא מעט גם בעניינים של, את יודעת, שדה תעופה שיחליף שדות, גם על ההתחממות הגלובלית. פה אנחנו הולכים לדבר עכשיו על חורף שלא מתנהג כמו חורף, וזה מצריך מחקלאים גם כן להתנהג אחרת.
לגמרי, לגמרי. אנחנו אמנם לכאורה היינו אמורים לחוות בסוף השבוע ובימים האחרונים איזושהי סופה מאוד קרה, זה לא כל כך קרה כמו שאתה אומר, אבל בגדול המגמה לאורך 40 השנים האחרונות היא של התחממות. אנחנו מכירים את הנושא של שינוי האקלים, המודלים צופים התחממות של בין 1.5 ל-3.5 מעלות בממוצע השנתי לאורך כל השנה, ובאמת אחת התופעות, אחת ההשפעות הכי מדהיגות של הסיפור הזה של שינוי האקלים, זה הנושא של ירידה ביבולים החקלאיים. הצפי הוא לירידה ברמה הגלובלית, עכשיו אני מדברת,
כן,
של בערך 15%, 20%, תלוי באמת מה יתגשם מבחינת האקלים. אבל אנחנו יודעים שאזורים שונים בעולם וגידולים שונים
בדיוק, זאת אומרת, בזכות אנשים כמוך שלומדים וקוראים מחקרים ומבצעים מחקרים בעצמם, אפשר לבוא לחקלאים ולהגיד להם, תקשיבו, אמנם יש פה אסון אקלימי, אבל זה לא אומר שאתם צריכים להיות חלק ממנו. זאת אומרת, אם בגולן גידלו תפוחים, אפשר לגדל בגולן עגבניות, במזג אוויר שהוא מתחמם, אבל לא מספיק חם בשביל להרוס את הגידול הזה.
זה נכון, אבל זה נכון חלקית. זאת אומרת, דבר ראשון, אנחנו צריכים להבין שהשינוי האקלים, פעם היו קוראים לזה באמת התחממות גלובלית, ואז הבינו שזה לאו דווקא התחממות, אלא איזשהו סוג של השתגעות, בסדר? אנחנו באמת באמת יותר ויותר מתקשים לצפות איך האקלים שלנו יתנהג, מתי יתחיל החורף, פעם הוא היה מתחיל בתחילת אוקטובר, היום הוא כבר מתחיל באמצע דצמבר, אנחנו לא יודעים מה יקרה הלאה, אז חקלאים מאוד מתקשים לדעת מתי לזרוע, אוקיי? מתי להתחיל את העונה בעצם, מתי זה הולך להסתיים, האם זה הולך העונה הולכת להסתיים במרץ, באפריל או במאי, מתי אנחנו הולכים לקצור, אנחנו לא כל כך יודעים. אנחנו לא יודעים מה יקרה בין לבין, זאת אומרת, למשל, אחת מהתופעות המדהיגות שאנחנו רואים זה שיש יותר ויותר רצפים של ימים יבשים בחורף. זאת אומרת, אם הצמח שלנו אולי יודע איך להתמודד ואיך להתנהג עם מצב שבו יום אחד, יומיים, שלושה, קצת יותר חם, אין כל כך גשם, פתאום כשזה 30 ימים ברצף, אז כבר הצמח שלנו התמוטט, כן? יש לו עקה שהיא לא...
ושוב, יש מעגלים, יש מעגלים מה שנקרא סביבתיים, שאם הצמח לא מקבל גשם, החקלאי כמובן לא ייבש אותו, ואז הוא פותח את השיבר, זה עולה לו הרבה מאוד כסף, צובר, זה גורר ליוקר מחייה, ובעצם בסוף בסוף, אנחנו כולנו מהמעגל הזה של השינוי האקלימי.
לגמרי, 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 לגמרי. מה שכן, יש בכל זאת חדשות טובות, זה שקודם כל אנחנו עושים מידע, אנחנו מתחילים ללמוד את התופעה, משרד החקלאות, יחד עם השירות המטאורולוגי, באמת ריכזו גם נתונים על מה קרה בעבר. זאת אומרת, אם מסתכלים משנת 1950 ועד ימינו, מה היה מגמה לאורך זמן, גם בטמפרטורות, גם בגשם, גם כמו שאמרתי, בכל מיני מדדים של החקלאים זה נורא חשוב, כמו רצף ימים יבשים. אז מצד אחד אנחנו יודעים מה היה, ומצד שני אנחנו גם מתחילים להבין אולי גם מה יקרה. נוצרות, פיתחו כל מיני תחזיות, אפילו לשנת 2050, שזה נראה לנו...
אני רואה במשרד הרשמי של משרד החקלאות, מדברים על נזק ביבול 2080, זאת אומרת, מנסים להסתכל ממש קדימה, ולהגיד, אנחנו באזורים שהוא חצי מדברי, חצי ים תיכוני, ותשמעו, הולך להיות פה נזק.
נכון. ולמה אבל בעצם אנחנו מסתכלים כל כך הרבה שנים קדימה? כי אנחנו יודעים שלפתח חקלאות זה לא מהרגע להרגע. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים עכשיו לשנות את הזנים שלנו, כדי שיהיו זנים שהם יותר עמידים לחום, בסדר? אז יש פה איזשהו תהליך מחקרי שיכול לקחת 10 ו-15 שנים רק במחקר, ואחר כך עוד צריך להטמיע את זה במשקים, אז בגלל זה חייבים להסתכל קדימה. עוד דבר זה כל הנושא של תשתיות. אני אדבר פה על שני דברים. פעם אחת זה תשתיות השקיה, כי יש כל מיני צמחים כמו למשל חיטה שהיום גדלים בעל, זאת אומרת לא משקים אותם.
כן, תלויה בגשם.
היא תלויה בגשם, אבל הגשם הזה הולך להיעלם, אז אולי אם אנחנו נתחיל להשקות אותה, אז אנחנו נצליח לשרוד, אבל בשביל זה אנחנו צריכים תשתיות השקיה. אנחנו לא צריכים רק את הטפטפות.
וכשאת מדברת על תשתיות השקיה, מאזינים יכולים לחשוב, מאזינים שלא עוסקים בחקלאות, שאנחנו מדברים על שאיבת המים מהכינרת, מהנחלים, ובזבוזם על החיטה. היום אנחנו, צריך להגיד, אנחנו משתמשים במים, מי קולחין, לרוב לשדות, לא בקצוות הפריפריה יש לנו בעיה של הולכה, של אותם מים, ולכן משתמשים במים יותר נקיים ויותר יקרים.
נכון, אבל אנחנו לא באזור הזה, אנחנו בעמקים, זה אחד היתרונות שלנו בעמקים, זה שבעצם אנחנו מוקפים ליישובים עירוניים גדולים, אם זה חיפה, קריות, האזור של נצרת, עם כל מה ש... עם כל האוכלוסייה שיש שם, והאוכלוסייה הזאת רק הולכת ותגדל, ובאמת ההיצע של קולחים, שזה בעצם מים שאנחנו לוקחים אותם ממערכות הביוב, מתארים אותם, ואז אפשר להשתמש בהם בחקלאות, הוא הולך להיות הרבה יותר גדול, כי הולכת להיות לנו פשוט הרבה יותר אוכלוסייה, אז זה אחד היתרונות שאנחנו רואים בעתיד, אנחנו, יהיה לנו מים, מים זה לא תהיה בעיה, אבל אנחנו כן צריכים לבנות את התשתיות שיאפשרו לנו לקחת את המים האלה, לגור אותם בתקופות שלא צריך אותם, ולהזרים אותם לשדות בתקופות שכן צריך. ועוד נושא שהוא מאוד מאוד חשוב בהקשר של התשתיות, זה כל נושא של תשתיות ניקוז, כי... אולי כמות הגשם היא פחות או יותר דומה משנה לשנה, אבל הוא מתרכז בהרבה פחות ימים.
מופעי הגשם, מה שנקרא, מצטמצמים, וכל פעם שאנחנו נקבל אירוע גשם, זה יהיה מלווה בהצפות וגשמים אינסוף.
בדיוק, בדיוק. אז זה המון 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 גשם בתקופה מאוד קצרה, ואז זה כמובן הצפות, כמובן שיטפונות, מאוד מאוד רע לחקלאות, צריך לחזק את כל... מערכות הניקוז, וגם זה דבר שלוקח גם המון זמן, גם המון כסף, בגלל זה אנחנו צריכים להתכונן עכשיו למה שיקרה בשנת 2050.
ממה שאת יודעת, דוקטור עמדור, מתכוננים. זאת אומרת, אני גם בקשר עם רשות ניקוז ערים כינרת וקישון, אני רואה אותם כל הזמן עובדים, גם כשבחורף לא יורד גשם.
זה נכון, זה נכון. זאת אומרת, זה לא שהמדינה עומדת במקום, בהחלט יש הרבה מאוד השקעות, אבל חלק מהדברים שאני עושה וככה לומדת אותם, זה גם להצביע לחקלאים מה החקלאי צריך לעשות, או מה הארגונים החקלאים צריכים לעשות, למה אנחנו יכולים לעשות.
אל תחכו למדינה, כי יכול להיות שזה יהיה מאוחר מדי, בואו תתחילו עכשיו.
אז בעצם פה איזושהי עבודה שעשיתי גם עם מרכז חקלאי העמק ובסיוע של משרד החקלאות, לזהות את סוגי הגידולים שישרדו את שינוי האקלים, זה מצד אחד, ומצד שני להציע עוד גידולים חדשים שאולי עכשיו לא מגדלים אותם אבל ממש כדאי לחשוב עליהם, כי הם באמת תורמים מבחינה אקלימית. אז דיברנו על זה שאולי בצל ואולי עגבניות ואולי תירס בהחלט יכולים לשרוד מבחינה אקלימית, בואו נמשיך לגדל אותם. יש לנו בעיה מאוד מאוד רצינית בחיטה, אמרתי שכל המודלים מראים על ירידה שיכולה להגיע אפילו ל-30% מבחינת היבולים של חיטה אם לא נעשה איזשהו משהו אחר. ואז בעצם הצענו כמה דברים, קודם כל לנסות לשנות את זן החיטה שאנחנו מגדלים, כרגע מגדלים בישראל בעיקר חיטת לחם, זאת חיטה אירופאית, היא מאוד רגישה לשינוי האקלים. בעבר ובמזרח התיכון מגדלים בעיקר חיטת דורום. שנייה.
יותר השם מצלצל היא אפריקה כזה.
והמזרח התיכון. עכשיו זאת חיטה שהיא פחות תופחת, אוקיי? משתמשים בה הרבה לפסטה למשל, אוקיי? אבל גם למספור, אוקיי? אנחנו יודעים שהרבה מהחיטה שמגדלים בארץ בעצם מגיעה לרפתות, מאכילה פרות. חיטת דורום היא מצוינת. צריך פשוט להרגיל את הרפתנים ואת הפרות לאכול אותה, בסדר? אז יש פה איזושהי פעולה שבעצם המגדלים של גידולי השדה ביחד עם המגדלים של הפרות צריכים לשתף פעולה ולנסות לזהות זנים חדשים של מספוא, כי באמת פשוט חיטת הלחם כנראה לא
תשרוד. עכשיו, את יודעת, את מדברת, ואני, הדמיון שלי לוקח אותי לאפריקה, מקומות שכבר שם הם חצי מדברים וסובלים ממופעי גשם, וייתכן, ושם חם מאוד לגדל את הגידולים שלנו. יש מדינות שאנחנו, ששאת יכולה להסתכל ולהגיד להם, הם מדינות ראי שלנו, כדאי שנסתכל מה מגדלים שם, כי זה בעוד 30 שנה יהיה נכון לכאן?
אפילו לא מדינות, אני אומרת אפילו אזורים בארץ, זאת אומרת אנחנו אזור צפוני יחסית, אבל בוא נסתכל למה שקורה בקריית גת או באזור שמסביב לבאר שבע, אולי שם מגדלים איזה שהם זנים או איזה שהם ממשקים, כי שם האקלים הוא הרבה יותר חם משלנו, והאקלים החם הזה הולך להתקדם צפונה, אוקיי? אז יכול מאוד להיות שזן שמתאים עכשיו לאזור קריית גת בעוד 5-7 שנים, זה האקלים שאנחנו נמצא את עצמנו מולו, וכדאי כבר לאמץ מראש את הזנים האלה. אני רוצה להזכיר עוד שני דברים שאני מאוד ממליצה לחשוב עליהם בתור גידולי מספוא, כי עוד הפעם זה באמת, אנחנו צריכים איכשהו גם להכיל את הפרות ברפת, שזה למשל שעורה, גם כן גידול שפעם היו מגדלים אותו בשטחים מאוד מאוד גדולים בישראל, עזבנו את זה קצת, כדאי לחזור לזה, היא מתאימה מאוד לשינוי האקלים. וכנ"ל גם שיבולת שועל, שלשיבולת שועל יש לה עוד איזשהו פוטנציאל, בגלל שהיא גם יכולה לשמש בתור לתעשיית תחליפי החלב.
כן, אנחנו מכירים את זה בוודאי.
נכון, אז יש תעשיות כאלה בישראל, תנובה מייצרת תחליפי חלב, הם עושים את זה משיבולת שועל, יכול מאוד להיות שאפשר לחבור ולפתח ביחד מוצרים. עוד דברים שאנחנו דיברנו עליהם וכדאי לשקול אותם, למשל סומסום, שזה גידול ש... עד לפני, לא יודע, 70 שנה היו מגדלים בישראל.
לא היה כדאי, כי היו צריכים ידיים עובדות, והנה נכון, פתאום נכון, עכשיו נכון. מצאו ופתאום... פתרון, לא סתם מצאו נכון, חוקר פיתחו. ישראלי.
נכון, פיתחו בישראל פתרון, סום שאפשר לקטוף אותו בצורה ממוחמת. התחילו באמת השנה, בשנה שעברה, ב-24, בקיבוץ מגל, זרעו ככה את הדונמים הראשונים, הם כבר משווקים דרך אגב מוצרים, מהסום שהם מגדלים בעצמם, זה יכול להיות עם פוטנציאל אדיר, אנחנו ברוך השם בישראל אוכלים מלא 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 סומסום, בעצם כל...
אפשר גם לחשוב על תודעת, על ייצוא ולהשתמש במשהו שאנחנו, מה שנקרא, אפשרנו לגדל אותו בצורה אינטנסיבית, את יודעת, לסחור בזה בעתיד, בדברים שנצטרך ולא נוכל לגדל.
לגמרי, לגמרי, זה פיתוח ישראלי וכדאי באמת לעשות כל מה שאפשר איתו. עוד שני דברים שאני ככה דיברתי עליהם זה סויה. סויה זה גם גידול מאוד מאוד מרכזי במספוא, מאכילים פרות, את הנגולות בסויה, וגם לשמן כמובן. ובישראל לא מגדלים את זה, בכלל לא מגדלים את זה, אף פעם לא היה גם ניסיון עם זה, מגדלים את זה בעיקר בארצות הברית ובברזיל, ובעצם הן מייצאות לכל העולם. ואני לא רואה שום סיבה לא לגדל את זה בישראל. הדבר היחיד שפעם מישהו אמר לי זה ש... רוב הסויה בעולם היא עם הנדסה גנטית, ובישראל זה כרגע אסור, אבל, אבל זה עניין של רגולציה, פשוט צריך לפרוץ את, את הסיפור הזה, וזה יופי של גידול. ועוד דבר שדיברנו עליו זה אורז. זאת אומרת, גם אורז עד שנות ה-70 היו מגדלים בישראל במשך, לא יודעת, אלפי שנים. גם, נתקענו קצת עם הסיפור הזה של הקטיף, ואיך למיין, ואיך לטפל.
בכלל השיטה, השיטה הזאת של הצפת, הצפת שטחים חקלאיים, לא מתאימה לישראל כשצריכה כל מים, ואני מבין שגם פה יש פתרון, גם פה יש חדשנות, ויש שיטות נכון. גידול אורז חדשות.
קודם כל, הסיפור הזה של להציף שטחים כדי לגדל אורז, זה קצת הפוך, זאת אומרת, אורז יכול לשרוד בשטחים מוצפים, אבל הוא ממש לא חייב את זה בשביל לגדול. בסדר, זה גידול ים תיכוני, אנחנו מדברים, אנחנו מכירים את המנות אורז מ...
אנחנו חשבנו שהסינים והאסיאתים טובים בזה, ואת יודעת, גם ההודים עם הבסמטי יודעים לגדל.
נכון, וגם פרסים ומנות, יש הרבה מאוד מנות מהמזרח התיכון שהם עם אורז, ולא מגדלים אותו פה בהצפה, בסדר? אז אפשר לגדל את זה גם בלי, אפשר לגדל את זה בהשקיה רגילה בשטחים יבשים, יש איזשהו ניסיון מסוים עם זה כרגע ברמת הגולן, אני יודעת על כל מיני חברות שמנסות בעצם לפתח את מערכות ההשקיה שיאפשרו לגדל אורז גם בשטחים יבשים. אני חושבת שזה רעיון מצוין, במיוחד לאור כל הקשיים להביא דברים בימינו ממזרח אסיה, דרך תעלת סואץ וכל מה שקורה שם.
את מאמינה, דוקטור אמדור, שאנשים בסוף יעשו את המאמץ הזה כדי להיות ראשונים כשהיום יגיע, או שהמציאות בסוף תכתיב להם ותגיד להם, אין לכם ברירה, חקלאים יקרים, אתם צריכים להתחיל לגדל אורז? זאת אומרת, מה יקרה קודם?
אני חושבת כזה דבר, אני חושבת שמשבר המזון הולך ויתגבר, ילך ולהתגבר ביחד עם המשבר האקלימי. מחירי המזון יעלו, זה יהיה יותר משתלם. להגדיל את מגוון הגידולים זה דבר שכל הזמן חקלאים מחפשים, כל הזמן מחפשים מה לגדל, מה לגדל, מה הדבר הבא, מה הדבר הבא. ברגע שזה יהיה יותר משתלם והטכנולוגיה והממשקים יפותחו בצורה שתתמוך בזה, כן, ילכו על זה, אין לי שום ספק.
עכשיו רק נסכם במשפט אחרון לסיום. אמנם אנחנו מדברים פה על דברים עצובים, על איבוד החורף, על הפיכתה של ישראל למדינה מדברית. את יודעת, אנחנו בתור ילדים גדלנו על להסתובב בחורף עם מטריות וגשם ולחצות שלוליות. זה הקטע העצוב, אבל הקטע האופטימי זה שכל שינוי כזה, כל נכון, כל אתגר מצמיח גם דברים חדשים.
לגמרי, לגמרי. כל שינוי הוא הזדמנות לצמיחה.
דוקטור לירון אמדור, אני מודה לך מאוד. כל פעם שאנחנו מדברים, אני מבין שהסכנה בפתח, אבל לא צריך לפחד ממנה.
נכון.
תודה רבה
תודה
לך.
תודה רבה. להתראות.
יום אחד, יום אחד, שם נולד לטייל ביער, ורק מלכותים של זהב ומלך קטן, הם חורגת בסוס לבן. יום אחד, יום אחד בית כאן ונפתח השער, נסיכה עייפה נרדמה על קרן של אור, באורח הסוס שחור.
צבא לשיחה ביד. לא היו אגדות מעולם, היה רק חלום, לא באושר אף עד היום. לא היו, לא היה שלום.
בחסות ביסטרו ביף שטראוס, כשר עם קצבייה צמודה, חוויית בשרים עם נתחים טריים מגידול מקומי. ביף שטראוס, הטעם שלכם, המומחיות שלנו. תחנת דלק סונול בכניסה למושב שדה אילן. טלפון להזמנות 050-445-4452.
רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה אופרייט. קיה פיקנטו 2021 מ-56,900 שקלים. בדוק שאסור לפספס. בדוק שזה... אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
אנחנו פותחים ואתם מרוויחים. חדש בכפר החורש, עלם במתחם ביג. הנחות ענק לרגל הפתיחה. עלם.
הרוק הזה אופטי. אירוקה בי סופר פאם זה אופטיקה, ועכשיו מגוון משקפי מולטיפוקל רק ב-699 שקלים, וגם בדיקת ראייה חינם על ידי אופטומטריסטים מוסמכים. אירוקה בי סופר פאם, רשת האופטיקה הגדולה בישראל, כפוף לתנאי הטבה.
אל תתפשרו על פחות מהטוב ביותר. השליך את הצבעוני והאיכותי של מרלט לשמירה על המראה והעמידות לאורך זמן. להשיג עכשיו בקרמיקה טורן בהנהלת אישם סלמה. קרמיקה טורן, אזור תעשייה קדמת הגליל, היזהרו מחיקויים.
ניר העמק, ניר העמק, תצעדו כאן בשבילים הפתוחים בים ירוק של ערכים. ניר העמק.
כפר הנוער ויצו ניר העמק פותח שעריו ומזמין אתכם לבוא ולראות במו עיניכם את המקום בו ערכים וטבע נפגשים. בואו להכיר את המורים, את המגמות ומסלולי הלימוד ולהבין על מה כולם מדברים. היום הפתוח, יום שני, 3 במרץ, ב-17:00. מוזמנים ילדים בוגרי כיתות ו' והוריהם. ניר העמק, זה בטבע שלי.
תתקשרו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה באביב. 12 לילות לפלרמו, צ'יביטביקיה, רומא, נפולי וקטניה באיטליה, ובלטה במלטה ועוד, כולל פנסיון מלא.
לפני סיום, קבלו חומר טוב. למחשבה.
פתגם יידי הולך ככה, עשיר אוכל כשהוא רוצה, חולה אוכל כשהוא יכול, אני נבח אוכל כשיש לו.
חוסך שבטו מבלי לחסוך את אהבתו, משיט את שרביטו לכולם פושט ידו אי לא מעלים מעל צון מריתו גם כשאנו שברי כלים עודנו כלי חמדתו תוכו רצוף אהבה רצוף אהבה ביתו צפוף לרווחה צפוף לרווחה ממציא לנו מחילה לא רק בשעת הנעילה לך דומיה תהילה רב לו ואין ראשית לראשיתו גם השירה ככל הים היא רק מקצת שבחו לפנים משורת הדין מנהיג את עולמו ומלפני המלאכים דורש בשלום עמו תוכו רצוף עבר רצוף אהבה ביתו צפוף לרווחה צפוף לרווחה ממציא לנו מחילה לא רק בשעת הנעילה לך דומיה תהילה עתידו לתת פר תחת אפר שמן ססון תחת אבר
את הארץ אנחנו חותמים
טוב אנחנו מגיעים לשלב שבו צריך להיפרד זה לא פשוט להיפרד צריך לעשות את זה באומץ אנחנו נפרדים כי אנחנו יודעים שאנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא עם הרבה מאוד סיפורים חדשים ומעניינים על החקלאות ועל החקלאים נזמין אתכם להיכנס גם לאפליקציה שלנו, לאתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא באמת את כל הקטעים שפספסתם, קטעים שיכולים ללוות אתכם בהמשך הדרך, בהמשך היום, לא רק בשעות המוקדמות האלו של הבוקר. נגיד תודה ליובל יונה שעורכת ומפיקה, לבאיה קברט שמסייע, תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לאופיר מור יוסף שתכף ייכנס לאולפן, לסמדר נועה היקרה שנמצאת איתנו כל הזמן, בכל יום, בכל בוקר, שומרת עלינו ודואגת לצחצוח של כל הפינות כאן בתוכנית כדי שהכל יעבור אליכם כמו שצריך. ממני ירין דורון, המשך האזנה נעימה, יום שקט ובטוח ובהצלחה לנו, לכולנו, כל החקלאים באשר הם. להתראות.
ששום דבר לא נגמר, בכלל לא חשבה שאני מהסוג שנשבר. עכשיו היא איננה, עכשיו היא ישנה, אצל מישהו אחר היא אמת. אני בשבילה חי, בשבילה אני מת. איך שהצבע טוב ולא רדות שם, אדום ירוק הרבה כחול, וכשחולמים יש שם צהוב גם. ואני בפינה צוחקת, אני מיוסר, היא החשמל שברשת, אני לא מחובר. היא מתלהבת, אני נעלם, תקוע והיא בתנועה. גשם שוטף כשאני מת בצמא. צבע טוב ולא רדות שם.
בחסות ביסטרו ביף שטראוס, כשר עם קצבייה צמודה, חוויית בשרים עם נתחים טריים מגידול מקומי. ביף שטראוס, הטעם שלכם, המומחיות שלנו. תחנת דלק סונול בכניסה למושב שדה אילן. טלפון להזמנות 050-445-4452.
שבוע מחירות של פעם בדור על דלתות באיכות רב בריח. רק השבוע, פרטים באתר.
רק רב בריח.
וינטר סייל ברשת גוד נייט, 35% הנחה על מגוון מזרני סרטה, מותג המזרנים המוביל בארצות הברית. גוד נייט.
מחפשים חופשה מושלמת ברמת הגולן? כפר הנופש עין זיוון מזמין אתכם ליהנות מחופשה מול נופי קרמים ומטעים, להתפנק בסוויטות חדשות ובקטות כפריות. ארוחת בוקר, יקבים, חומוס, פוטראק, חוות לבנדר, יוגה ומפעל שוקולד. בסוף האביב מחכה לכם בוסטן בראשית לקטיף דובדבנים, פירות יער ועוד. כפר הנופש עין זיוון, המקום המושלם לצאת מהשגרה. להזמנות 04-699-3610.
עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת גלקסי S25 עד 36 תשלומים ללא ריבית ומקבלים עטפות שוות במיוחד, וגם אחריות יצרן סמסונג. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
אופטיקל סנטר, מותגי